אנחנו בדף י"ג עמוד א', הגמרא דנה בזה שהמשנה אומרת שרב יהודה אומר שאף אישה אחרת מסכנין לוי. שמא ימות, תמות אשתו, ואומרים חכמים, לא, לא צריך לחשוש לזה. שאלת הגמרא, למה רבנן לא חוששים לשם אותו אשתו, ואילו ברישה של המשנה, לזה מודים חכמים שמא יערה פסול בכהן הגדול, ולכן ממנים מישהו אחר תחתיו שיוכל להיות תקף כהן גדול אחר. הרי שאתם רואים, אנחנו רואים שחכמים כן חוששים לאיזשהו, כמו שקוראים לזה, לאיזשהו פנצ'ר שיקרה. אומרת הגמרא, אומר לו רבונן, תלוי במה? תום שכיחה? מי זה לא שכיחה? דבר כזה ששכיח, תומה, קרי זה דבר שכיח, אז במילא על זה חוששים. אף על פי שהגמרא אומרת, שהמשנה במסכת סובס אומרת, שאחד מעשרה ניסים שהיו לאבותינו בבית המקדש היה, שמעולם לא היה כזה דבר שהכהן הגדול יתמא, יקרא לו כזה תומה ביום הכיפורים. אבל באופן עקרוני זה דבר שכיח. מה שאין כן מי זה, זה לא כל כך שכיח כמו הדבר האחר. שנצטרך לחשוש בדיוק אותו יום התאמות, זה לא צריך לחשוש. החכמים אמרו לרב יהודה במשנה, אמרו לו, אם כן, אם אתה חושש לשם אותו מוס, אין לו דבר סוף. זאת אומרת, אם כך, גם כשהכינו אישה אחרת, אולי גם היא תמות, מה היה סופו? שואלת הגמרא, שאפו קמו לרבונן, לרב יהודה, הרי זה באמת טענה, ממון אפשר, אם אנחנו חוששים למי זה, מתי זה ייגמר כאן? אומרת הגמרא, רב יהודה המלוך, למי זה דחודך הישינן, למי זה דתת הולך הישינן. שאחת תמות, זה יכול להיות, אבל ששניהם ימותו, זה כבר לא, זה בסך הכל הרבה פחות שכיח. שאלת הגמרא ורבונן, אי כלמיך שאפילו למי זה לטרן חשינן, ממו נפשך. אם אנחנו אומרים שחוששים למיטת אישה אחת, אז צריך לחשוש אפילו למי זה של שתי נשים, ככה סוברים רבנן. זאת אומרת, הם עונים על התשובה של רבי יהודה. אם אנחנו לא צריכים לחשוש למי זה, אז אפילו לאחד גם לא. עכשיו שואלת הגמרא, הרי לרבנן, שמה ימצא פסול בכהן גדול, תומה, זה באותו דרגה, שמה תמות אשתו לפי שיטת רבי יהודה, כי הרי לתומה, גם לרבנן חוששים. אז שואלת הגמרא, ורבנן נאמרו, אינו לנפשי הוא. זאת אומרת, למה אומרים רבנן, שחוששים לתומה בכהן גדול, ולכן מתקינים לו כהן אחר? אם אתה חושש לתומה, שמה יערה תומה גם בכהן השני, וגם בשלישי, וגם ברביעי, הרי אין לדור הסוף. כמו שרבנן שואלים על רב יהודה, ככה קושיה עליהם, רק לרב יהודה זה קשה על מי זה, ולרבנן זה קשה על תומה. כי הרי לרבנן הם מודים שבתומה כן חוששים שמה יערה פסול לכהן גדול. אומרת הגמרא, אמר לו רבונן, כהן גדול זור איזו. כהן גדול זריז, ובמילא הוא ישמר מן הטומאה, שואלת הגמרא, אם הוא זריז, אז למה צריך להתקין לו כהן אחר? אומרת הגמרא, זה מביא אותו לידי זריזות יתרה, כי אם דבדין לצור, היות והוא יודע שאם הוא ייפסל, הרי שיהיה מישהו אחר תקף, כבר הכינו אותו, שהוא ייקח ממנו את הוידה, אז זה לעצמו מגרה אותו, שיזהר מאוד בעניין הזה, ויהיה נשמע מכל טומאה. כי גם רוצה, הוא רוצה לעשות את הוידה. אומרת הגמרא, ומי סג אלי ותקנת, המשנה אמרה שמתקינים לכהן הגדול אישה אחרת שמה תמות עליו אשתו. אז זאת אומרת, מכינים אישה בצד. זה מספיק? הרי מה הסיבה שצריכים להכין אישה אחרת? שמה תמות אשתו, וכתוב הרי וכיפר בעד ובעד בייסוי, בייסוי, זוי אשתו. הרי אם בזה שמכינים אישה אחרת זה כבר בייסוי? בייסוי אמר רחמון ואח לאו בייסוי. אומרת הגמרא דמקדש לו, מדובר פה שהכהן הגדול מקדש קידוש את האישה השנייה, ולכן על די הקידוש ניכן קרויה בייסוי. שואלת הגמרא, קידוש זה רק אירוסן מן התואר. אבל כל עוד שאבא לא הכניס את האישה לביתו, שזה נקרא ניסוי, רק בניסוי שמכניס אותה לביתו, זה נקרא בייסוי. מה יש לי מזה שהוא קידש אותה, הוא צריך לקחת אותה לאישה לגמרי, כלומר, יש נישואין ויש אירוסן, פה היה רק אירוסן, כדי שיהיה בהגדרה של בייסוי, צריך שיהיה נישואין. וכמה דלוי קוניס לב בייסוי, אומרת הגמרא, מדובר דקוניס לי, זאת אומרת, ערב יום הכיפורים, הכהן, באמת עושה את הניסויים גם כן, לוקח אותה הביתה. שואל את הגמרא, אם כן, אם כך, שהוא מדובר פה ניסויים ממש, אז לא נדבר עכשיו, הגמרא, יש התוסס מביאים את הירושלמי, ולגבי העניין הזה, האם אפשר לקדש אישה ביום הכיפורים, או אי אפשר לקדש, כי הרי הירושלמי, שואל, יש את הירושלמי, שמדובר פה שהכהן מקדש אותה ממש ביום הכיפורים, הוא קונה, מכניס אותה. רק ביום הכיפורים מדובר. כי יש פה קושייה, למה זה צריך להיות ערב יום הכיפורים? יקדש אותה ביום הכיפורים. אז הראשונים אומרים, כי הרי מדרבנן אסור לקדש אישה בשבת. ולכן, יצריכו שזה יהיה בערב שבת. מערב יום הכיפורים. לא ניכנס לדיון הזה, האם הרי אין שוס במקדוש, זה נשאיר, כאן זה לא המקום להעריך בעניינים האלה. על כל פנים, אומרת הגיבורה שמדובר דקונס לי. עכשיו שואלת הגיבורה, קושיה הפוכה. כשם שאתה אומר, כתוב וחיפה בעד ובעד בייסוי, ואם התאמות אין בייסוי, כך גם צריך לראות שזה רק יהיה בייסוי אחד, אישה אחת. אבל אם הכהן הגדול יש לו שתי נשים, זה שתי בייסוי. שואלת הגמרא, אם כן, אבל שתי בת, שני בת ורחמונו, מה וחיפה בת ובת בייסוי, ולא היא בת שני בתים, כלומר, פה מדובר שביום הכיפורים יש לכהן הגדול שתי נשים, זה גם לא דופק עם הפסוק, גם לא תואם את הפסוק בת בייסוי. אז עכשיו, יש פה מהלך שלם, קושות ותרוצים, קושות ותרוצים, שתקף כשלומדים את זה רואים שעל כל תרוץ יש קושיה, שזה בעצם לא מתורץ, אז רש"י כבר אומר, ובאמת תוספות, בכל קטע אומרים תוספות, היה יכול לומר כך, היה יכול לומר כך, אז רש"י כבר אומר שכל הגמורה כאן זה בדרך מסע ומתן, כדי להגיע לסוף שזה התירוץ האמיתי. אז אפילו שיש קושיות. אז הגמרה אומרת, דעוד ומגרש לו. הוא חוזר ומגרש אותה, במילא אין פה שני בתים. נו, אם הוא מגרש אותה, יש לנו כבר את הקושיה, עוד ריקושי לדוכת, אז מה הועלנו? אז מה היה לנו מזה שהוא קידש אותה, אם הוא תקף גירש אותה? אומרת הגמורה, לא צריך את זה מגרש לו על תנאי. הוא נותן לה גט על תנאי. דאמר לו, אומר לאישה החדשה, הרי זה גיטך על מנס שתומוסי, מתי? ביום הכיפורים. זאת אומרת, אם היא תמות, אז היא תהיה מגורשת למפריה כבר משעת נתינת הגט. אז אם היא מתה, באמת האישה השנייה מתה, נמצא שביום הכיפורים היה לו רק אישה אחת. האישה הראשונה. אם אשתו הראשונה תמות, אז באמת, והאישה האחרת כן תישאר, אז באמת יהיה לו רק את האישה השנייה, כי אז הגט לא חל. שואל, תגיד מורה ודיל מלוי מייסה, ואבל לשני בתים, אם היא לא תמות, וגם האישה הראשונה לא תמות, מה שבדרך כלל קורה, זאת אומרת, הרי מי זה לא השכיח, נמצא שבשעה סבוידה היה לו שני בתים, והרי בייסוי, איך עוד אמר, אמרנו לו שני בתים, אומר תגיד מורה, מדובר פה, לא אמר לו, הוא אומר לשנייה, כשנותן לגט, הרי זה גיטך על מנה שלא יתמוסו, שהיא לא תמות ביום הכיפורים, אז יחול לגט. ממילא נמצא שהיא לא ימייסה, אם היא לא תמות, וגם הראשונה לא תמות, אז חל הגירושים של השנייה. נמצא שבשעה סבוידה היה לו רק את אשתו הראשונה. ואם מייסה, אם היא כן תמות, הרי במילא יש לו את האישה הראשונה. שואל את הגמור, אבל יכול להיות גם להפך, ודילמה היא לא ימייסה, השנייה לא תמות, ואם כך חל הגט, והאישה הראשונה אולי באמת כן תמות, נמצא שאין לו לא אישה ראשונה ולא שנייה, השנייה מגורשת למפריה, והראשונה הרי מתה, אז אין לו בית אחד, גם לא. אלו דו, אומר לו, על מנה שתומוס אחס מכם, הוא אומר לה ככה, לשנייה, הוא נותן לה גט ואומר לה, על מנה שתמות אחת מכם, מתי? ביום הכיפורים. לא משנה, אם תמות הראשונה או תמות השנייה, הגט יחול. אז ממילא נמצא ככה, מייסה, או אם תמות השנייה, יש לו את הראשונה. מייסה אח, הראשונה מתה, קיימו או. שאלת הגמורה ודיל מלוי מייסה ולוי חודם מנהו, מי אומר שימותו? אם לא מתו שניהם, אז הגט לא חל. אם הגט לא חל, יש לו שתי נשים. אז זה שני בתים. ועוד, עוד דבר קשה, כי אגב נמיה וגית, יש לנו כלל, כשהתורה אומרת, וכוסוב לו ספר קריסוס, ונוסן ביודו. קריסוס הכוונה שצריך להיות דבר שמביא לנתק מוחלט בין האיש לאישה. זאת אומרת שלא יש שום דבר שעדיין יש זיקה ביניהם. ולכן אומרת הגמורה ככה. ומי אבי גיטר? ואומר רובה. הרי זה גיטר על מנה שלא תשתי יין כל ימי חיי, או הוא אומר על מנה שלא תשתי יין כל ימי חייך. אין זה קריסוס. למה? כי אז נמצא שכל עוד שהגט, כל עוד שהוא או אי חיים, אז היא צריכה לקיים איזשהו תנאי מפאת התנאי של הגט. אז זה לא נקרא קריטות, כי כל החיים שלה, או כל החיים שלו, לא משנה, כל עוד שיש קשר ביניהם, יש זיקה מסוימת, זיקת התנאי. זה לא נקרא קריטות, התורה אומרת, כשאחד מגרש את אשתו, צריך להיות קריטה טוטלית. אין יותר קשר ביניהם. ואם יש ביניהם איזשהו זיקה, זה לא נקרא קריטות. ולכן, אם הוא אומר, כל ימי חיה פלויני, על מנת שלא תשתי יין, כל עוד שרובן שם השכן חי, אז הגט כן חל. למה? כי אז יכול להיות שההוא ימות הרבה הרבה לפניו או לפניה. ואם כך, יש לה עוד תקופה שאז היא כבר משוחררת מהזיקה, מהתנאי. ולכן זה כן קריטות. על כל פנים, אצלנו, אם הוא גירשת על מנת שהיא תמות ביום הכיפורים, זאת אומרת שהתנאי לא יכול להתקיים כל עוד היא חיה. אז זאת אומרת שכל הזמן בעצם היא כפופה, יש לה זיקה אליו. זה לא נקרא קריטות. הלו, מדובר דו, אומר לו, הרי זה גיטך על מנה שלו את תומוס חברתך. זאת אומרת, אשתו הראשונה. היא לא ימי זה חברתו. אם היא באמת לא תמות האישה הראשונה, תחול הגט של השנייה. אם מי זה אוהב, אם אשתו הראשונה תמות, וכך לא, יש את האישה השנייה. כך אז הרי לא נתקיים הגט, נמצא שהגט לא חל. ודילמה מייסר חבר אותו בפלגד אבויד, ויגלוה מילצה למפריה דגיטה דאולב גיטה ועובד אבויד בשני בתים. אם הכהן הגדול התחיל את אבויד ביום הכיפורים, ובאמצע היום, היא נפטרה, אשתו הראשונה, ואז מתגלה שמה? שהגט אם כך לא חל. כי זה היה התנאי שלו. ואם זה לא חל, נמצא שאת החלק הראשון של עבוד עד עכשיו, היה לו שתי נשים. אשתו הראשונה, שרק עכשיו נפטרה, ואשתו השנייה, שעכשיו מתברר שבעצם היא אשתו. ועבוד לעבוד עם שני בתים, כל פנים את עבוד עד עכשיו. אלו, מדובר פה, דאומר לו, הרי זה גיטך על מנה שתומוס חברתך. זאת אומרת, שיחול רק אם אשתו הראשונה תמות. שאלת הגמורה ודילמה מי זה חברתו, ואבל לגיטה דו הגיטה וקום לב לבייס. זאת אומרת שאם חוותה האישה, אשתו הראשונה כן תמות, אז חל הגט. אם חל הגט, נמצא שהכהן בלי אישה בכלל, אז אין פה בייסוי בכלל. אומרת הגמורה, אלו מדובר למגרש לו לתרווהו. הוא נתן גיטים לשתי אנשים שלו, לאשתו הראשונה ועכשיו לאשתו השנייה. לחודו אומר לו, הרי זה גיטך על מנה של תומוס חברתך. ולחוד אל השנייה הוא אומר לה, הרי זה גיטך על מנה שלא הייתי קונצי לבייס הכנסס. זאת אומרת, גיטה של הראשונה תלויה בכך שהשנייה לא תמות עד סוף יום הכיפורים, והגט של השנייה תלוי בכך שהיא לא נכנסת לבית הכנסת ביום הכיפורים. שאלת הגמורה, ודילמלו עם מייסי חברתו, אולי אשתו הראשונה לא תמות, והשנייה לא תיכנס לבית הכנסת, ואם כך, אבל הגיטה תרווה גיטה, אם כך באופן כזה הרי חל הגט של שניהם, וקום לוי בלוי בייס, אז פה בעצם יש ראשונים ששואלים, למה, מה יש לנו לחשוש, בשלוי מיסה זה לא דבר שתלוי בנו, אבל מה פרושי לא תיכנס לבית הכנסת, אם רואים כזה דבר, לוקחים כמה נשים, והנשים האלו לוקחות את האישה הזאת בכוח, מכניסים אותו לבית הכנסת, ואז נמצא שהגט לא חל. אז הוא כן יישאר עם אישה, זה מה ששואלים ראשונים. אלו אומר את הגמורה שהפשטו, וזה האופן הסופי. לחוד אומר לו, לאחד הוא אמר, לאחת מהאנשים הוא אומר, הרי זה גיטך על מנה שלא תומוס חברתך. ולחוד אומר לו, הרי זה גיטך על מנה שאני אכנס לבית הכנסת. זאת אומרת בעצם, הוא יכול לתקן את הדבר מתי שהוא ירצה. כי מה אמרנו? ייתכן שהיא לא תיכנס לבית הכנסת, אבל אם זה תלוי בו, הוא כבר כן יכול להיכנס מתי שהוא ירצה. אז לכן, דים איזה או, קיימו או, עדיין יש לו את השנייה. ואם איזה או, אם תמות השנייה, קיימו או, יש לו את הראשונה. אז מה יש, מה יש כל החשש? מה איקלה מאמר? דילמה מייסי חברתו לפלגד אבוידה, שייתכן שהראשונה תמות באמצע אבוידה, ואז נמצא שעד עכשיו, ואז נמצא שהראשונה, השנייה אשתו, נמצא שעד אמצע אבוידה היה לו שתי נשים, ועובד לאבוידה בשתי, למפריע בשתי בתים. אז יש לו יצא. היא חוזר לדיקובר למאמר, אז אם הכהן הגדול רואה שהראשונה הולכת למות, אז קודם יהיו ואולי לבית הכנסת, יקדים ויכנס תקף לבית הכנסת, נמצא שהשנייה תקף הגט חל, ואז יש לו רק אישה אחת, זה לא שתי נשים. אז יש ראשונים ששואלים, למה הוא צריך להיכנס לבית הכנסת כשהיא עדיין חיה? הוא יכול להיכנס תקף אחרי מיסה. למה? שאף על פי שאי אפשר לגרש, אין גרש לך המיסה, המיסים אין מגרשים, כמו שרש אומר בכמה מקומות, בקדוש, בקסו, בגיטן. אבל זה שהוא נכנס לבית הכנסת, זה לא עצם נתינת הגט, זה רק קיום התנאי. ועל די קיום התנאי מתברר שהגר הוא שלך למפרע. אז למה צריך להיכנס דווקא לפני זה? זה שואלים הראשונים. שואל את הגמור עכשיו, מה סקיף לו רבסה ויתמר רב אוויר? אמרת שכתוב, וחיפר בעדוי בעד בייסוי, בייסוי חודו אמר רחמונה, ולא יש שני בתים, ואם כך, כשיש לשני נשים, לא מתקיים הפסוק. זאת אומרת, איפה שכתוב בייסוי, הכוונה אחת. אלו מעטו, שתי יבומויס הבויס מבייס איכות, לא יסייבמו, כלומר, כשיש לבעל שתי נשים והוא מת ללא בנים, הרי ההלכה היא שאחת מהם על כל פנים צריכה להתייבם או לקבל חליצה, ואז השנייה גם משוחררת, אבל יש דין של ייבום לאחת מהם. אבל לפי דבריך, היות וכתוב בייס אוכיב, מה הם לא אוכים? לא אוכיב שם בישראל. כתוב את המילה בייס אוכיב, אז אם כך, היינו צריכים לומר שהכוונה בפסוק הוא דווקא בית אחד. אבל אם יש לו שתי נשים, שתי יבמות, שלא יהיה בכלל דין של יבום. אומרת הגמור, היות וכתוב בפסוק, ואם לא יחפץ איש לקח, אז יש יבימתוי, וולסו יבימתוי השער, או יש כמה פעמים את המילה יבימתוי, אז זה בא לרבות, שכשיש לו שתי נשים, גם יש דין של יבום. שאלת הגמור, מסקף לא רבינה ותאמר אפשחב, אלו מעטו, ארוסו לא יתיסייו. אם המשמעות של בייסוי, הכוונה הגמרה, אמרה לאל, מה יש לי מזה שהוא יירס אותה, קידש אותה? הרי צריך להיות הגדרה של בייסוי, והגדרה של בייסוי זה רק אחרי ניסויים. אז אם כך תאמר, שדין של ייבום גם קיים רק אחרי ניסויים, אבל אם אחד רק יירס אישה, כלומר קידוש נל פיתוירה, ואחר כך הוא מת לו בנים שלו, יהיה דין של ייבום. והרי הדין לא כך? יש דין של ייבום גם בארוס? אז אם כך, איך אתה אומר שכאן, בייסוי הכוונה אפילו אחרי אירוסן, כאן בייסוי הכוונה דווקא אחרי ניסיון. אומרת הגמור, שם כתוב פסוק, לא יסיה איש אסמס החוצו לאיש זור. אז בפשטות הכוונה בפסוק, שיש לב עם יבמה, ניסית לבן אדם זר, לא היום, אז כל עוד שהיא לא מקבלת חליצה, היא אסורה לשוק, בלב. אבל הגמרא דורשת מזה, שהכוונה הוא, לא יסיה איש סמס החוצה, גם כשהיא אשתו באופן של החוצה, היא עדיין לא הייתה אשתו לגמרי, רק ארוסה, גם יש דין, קיים הדין הזה של ייבום. שאלת, זה אומר את הגמרא, תנו רבנן, כהן גדול מקריב אוינון ואינוי אוכל. הדין הוא שכהן הדיית שעבד עבוד בשעת ענינות, הרי פסל את עבוד, אבל כהן, כהן גדול, העבודה עצמו מותר לו לעשות בשעה שהוא אוינן, אבל לאכול קודשים זה אסור. למה? כי אנחנו רואים בוידוי מיינסרס כתוב, לא יאכלתי באוינים ממנו, שאסור לאכול מיינסרס שאיני בענינות. אם כך קודשים שזה יותר חמור מיינסרס שאיני, בוודאי שאסור לאכול בענינות. רבי יהודה אומר כל היום. שאלת הגמרא, מהי כל היום? מה הפירוש מהמילה כל היום? אומר רוב אלוהי נצחו אלו להביא היום מתוך בישראל. רבי יהודה אומר שיש מצווה להביא כהן גדול מהבית שלו כדי שיעבוד במשך כל יום ענידתו. אומר רש"י, למה? כדי להפיג את צערו. אומרת הגמרא, אומר לה אביי, אשתלי רבי יהודה אפוק מפקין אלי. ומה לשיטת רבי יהודה אנחנו רואים שכהן שבאמצע עבודה, אם הוא שמע שמת לא מת, אז מפסיקים אותו באמצע עבודה, דסניה, אוי אוי מדי מקריב, כהן הדיית היה מקריב קורבנות על גבי המזבח, ושומר שומס למס. אז הדין הוא שמניח את עבודתו ויוצא מן המקדש, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, יגמור, הוא צריך קודם כל לגמור את העבודה, ורק אחר כך יפסיק. אז אם רבי יהודה סובר ככה, אז את אומרת מסין אליהם מתוך בייסוי. אז איך יכול להיות שרבי יהודה סובר שיש מצווה להביא את הכהן גדול באמצע הענינות שדווקא יבוא לעשות את העבודה? אז באמת שואלים הראשונים, תלוי, האם מדובר בכהן עדת או בכהן גדול? כהן עדת סובר רבי יהודה כך, כהן גדול סובר רבי יהודה אחרת, אז זה הראשונים שואלים. אלא אומר רובם, מהי כל היום שרבי יהודה אומר? לא אמר שאין עובד כל היום, זה רשום יויך, לא, זה משהו אחר. היות ואמרנו שכהן גדול רק מותר לו לעבוד את העבודה בשעה שהוא אינן, אבל לכל קודשים אסור לו. אז אומר רבי יהודה, אדרבה, הכהן גדול אף על פי שמעיקר הדין מותר לו לעשות את העבודה, אבל מכל מקום לא מאפשרים לו, כי יש גזירת חז"ל, שמא יאכל מן הקודשים. הרי לאכול מן הקודשים יש בזה איסור. אומר רש"י, שזה דווקא ביום של האנינות, אבל בלילה של האנינות אחר כך, יכול לעבוד. את עבוד. למה? כי אנינס לילה זה רק מדרבנן, ולכן לא גזרו. מה שאין כאן אנינס יום זה מלטורים. כך אומר רש. אומר לרב הדברה ולרוב, ומי גוזר רב יהודה שם יאכל? האם רב יהודה גוזר שכהן גדול אסור לה לעבוד באנינוס, שם יאכל מן הקודשים? הרי למדנו אצלנו במשנה, שרב יהודה אומר שאף איש אחר מסכין אלה, שם תומס אישטוי. זאת אומרת שהכהן גדול נהיה עכשיו אוינן. ואם מייסה, אם אישטוי, מכל מקום אנחנו רואים שהכהן הזה ממשיך לעשות את העבודה. למה אתה לא חושש ששמא יאכל מן הקודשים? ולא יגוזר רבי יהודה שמא יאכל. אומרת הגמרא, אחי אשתי אוסום, כמדי יום הכיפורים הוא. אז כולם הרי צמים, אף אחד לא אוכל, אז אנחנו לא חושבים שהוא יבוא לאכול. אונם לא יוס למאכל, אוכל. דכולה עלמא אוכלה, כולם אוכלים. אונם עושה למאכל, אז הוא גם יכול. זאת אומרת, בסכם, במשך השנה שכולם אוכלים, כל הכהנים אוכלים את הקודשים, אז חוששים שמה הכהן הגדול ייתה ויוכל בענינות. שאלת הגמרא עכשיו קושה מאוד חזקה, מה קורה כאן? הוא בכלל לא אוינן. כי הגמרא אמרה לאל שהוא נותן לשתי אנשים שלו גט. זאת אומרת שאם היא תמות אשתו של יום הכיפורים, נמצא שבעצם היא כבר הייתה מגורשת. אז היא לא אשתו, אין לה עליו דין עוננות. כראי, אז חל הקידושין של השנייה, הקידושין כן תהיה מקודשת, השנייה כן תהיה מקודשת, והראשונה תהיה מגורשת, למפרע. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה מבחינה הלכתית, שאין עליו דין של הנינות, נעיד הנינות לחייל עלי. מה שאין כן, אבל יש לו צער גדול והגמת נפש, כי הרי כל הדבר הזה זה רק היה בתור פעולה מסוימת שלא יישאר בלוי בייסוי, אבל למה היא הייתה אשתו עד אתמול? היא תרודה מילוי מיטרד, הוא לא גירש אותה בגלל שהיה לו שנאה עליה, אז יש לו צער גדול מזה שהיא נפטרה. אז הרי מה יש? והרי כתוב בפסוק, לכל קודשי בני ישראל לכו נסעתם למושכו. הגמרא דורשת, כדרך שהמלאכים אוכלים, שאסור לאכול את זה באופן, זאת אומרת, צריך לאכול קודשים דווקא מתוך שמחה וגדולה, ולא כששרויים בצער. ולכן במילא אסור לו לאכול את זה, אז לא שייך גם כן שיגיע לידי מכשול שמתוך העבודה יבוא גם לידי אכילה.